אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מאודי.
שבוע טוב.
שבוע מצוין.
בוקר טוב. אז אנחנו היום ממשיכים בהמשך ישיר לפרק הקודם, שאלות שצריך לשאול. פעם קודמת דיברנו על חברות משווקות.
והיום אנחנו נדבר על חברות יזמיות.
חברות יזמיות או יזמים שעושים עסקאות. אז אנחנו ישר נצלול, כי יש לנו מלא שאלות, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה פרק חופר. אז השאלה הראשונה, וגם פה יש שאלות שאנשים ישמעו ויצחקו ויגחכו, אבל יש הרבה מאוד חוכמה מאחורי השאלה הזאת, זה מה הופך אותך ליזם? מה מגדיר אותך כיזם? עכשיו, הרבה מאוד אנשים יופתעו מהיצירתיות שיש לאנשים. דיברנו בפרק הקודם על היזמים הפיננסיים.
כן.
אז אם אתה שאל את האנשים האלה, ואני במקרה שאלתי, מה הופך אתכם ליזמים? אז הם יגידו, אנחנו מנהלים את כל הנושא של הכספים והמשקיעים וכו'. אוקיי, זה שיווק. מה הופך אתכם ליזם? ומה מגדיר אתכם? בעיניכם כיזמים. עכשיו, אם אתם לא שומעים תשובות בסגנון של אנחנו מאתרים את העסקה, אנחנו עושים את החיתום, אנחנו שמים risk capital, אנחנו חותמים על ההלוואות, אנחנו מתנהלים מול הבנקים, אנחנו עושים asset management, רמז, הם לא יזמים.
רגע, שאלו אותך פעם שאלה כזאת משקיעים?
בוודאי, יש משקיעים ששמעו, עשיתי פעם פרק בפודקאסט עם מקס פרידמן, מי שלא שמע שילך לשמוע, זה פודקאסט קצת חופר, שעה 50, כי בכל זאת אני אוהב לדבר הרבה.
שמעתי את הפודקאסט.
כל מי ששמע את זה, בא אליי ושאל אותי, אתה יזם? מה הופך אותך ליזם? ולי אין בעיה עם השאלה הזאת, כי אם אתה יזם, אז אתה תתגאה בדברים האלה, ואתה תבין גם, ואתה גם תדע לגבות את זה. השאלה, מה שנקרא תת שאלה, אחרי מה הופך אותך ליזם, זה האם יש לך שותף מקומי. עכשיו, שותף מקומי זה הסקס החדש של כל האלה שרוצים להסתיר את זה שהם לא יזמים.
צריך לשים פה כוכבית כשרגע שאומרים לך שותף מקומי ולהבין בעצם ולשאול את השאלות לעומק.
נכון. מה זה אומר? מה זה אומר שותף מקומי? איך בחרת אותו? מה התפקיד שלו לעומת התפקיד שלך? בסדר? מה שאתם לא רוצים לשמוע זה הוא אחראי על כל החתימה, על ההלוואות, על הדברים, על הניהול, ואני אחראי על הצד הישראלי. זה לא שותף מקומי. זה אומר שהוא יזם, ואתה מגייס כסף מישראל. בסדר? שותף מקומי זה בן אדם שלצורך העניין, הוא נמצא שם פיזית בשטח, הוא מבקר את הנכסים, אבל החלטות מתקבלות ביחד, ואנחנו שנינו בחשבונות הבנק, ואנחנו שנינו חותמים על הלוואה, זה שותף מקומי שהוא מבחינתי חיובי.
גם חשוב בעצם להבין שהחולשות שלך זה החוזקות שלו ולהפך.
נכון. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב ההשלמה הזאת, ולא ששניכם עובדים על אותם דברים.
בעצם גם כמה זמן אתה עובד איתו?
פקטור מאוד מאוד קריטי, כמה זמן אתה עובד איתו, כי אם אתה הכרת אותו לפני חודש, עוד פעם, זה לא אומר שזה לא טוב, זה רק אומר
שצריך לדעת לשאול, ויש פה סוג של סיכון, אבל צריך לדעת באמת לשאול ולהבין.
לא, זה בסדר, אבל אם הוא עובד איתו מעט זמן, זה לא אומר שזה לא טוב, זה רק אומר שהחשיפה שלכם לסיכון היא יותר גבוהה, כי רמת אי ודאות יותר גבוהה. עכשיו, יש כאלה שיגידו, מתאים לי, המספרים, העסקה, הכל, עושה עליי רושם טוב, אין לי בעיה, אני מוכן לקחת את הסיכון, אבל זה משהו שאתם חייבים לדעת, ושאתם יחסים אליו בעיניים פקוחות. המשמעות של השותף המקומי היא גם מאוד קריטית, והכוונה במה המשמעות זה מה ההסכם המשפטי ביניכם אומר. זאת אומרת, מה שאתם רוצים לדעת, שהמבנה המשפטי או ההסכם המשפטי תמיד נותן איזשהו תיעדוף או אחריות על הצד הישראלי, על הצד של זה שאתם מדברים איתו. אלא אם כן, הוא אומר לכם, חבר'ה, מרגע שאתם משקיעים, יש לכם דלת פתוחה גם אליי וגם לשותף המקומי, שנינו עובדים ביחד, ואתם יכולים לפנות אלינו וכו' וכו' וכו'. אחרת, אתם רוצים לדעת שליזם הזה שאתם מדברים איתו, יש כוח, במידה והשותף השני יש ביניהם איזושהי מחלוקת או כולי, זה לא פוגע במה שנקרא בביזנס קונטיניויטי, בהמשכיות העסקית, שהעסקה תמשיך לנגן גם אם אחד מהם לא נמצא, וזה מאוד מאוד חשוב. השאלה הבאה, זה במידה והוא באמת יזם, זה איך אתה חותם על ההלוואות, ואיך אתה מתגבר על האתגרים של שווי נטו ונזילות. עכשיו בוא נפתח פה סוגריים, כשאנחנו חותמים על הלוואה בארצות הברית, יש שני דברים, יש קצת יותר, אבל שני דברים מהותיים ובסיסיים שאתה חייב לעמוד בהם, זה שווי נטו ונזילות. מה הכוונה? אם לקחתי מיליון דולר הלוואה, אני צריך להראות לבנק שיש לי מיליון דולר שווי נכסים ללא מינוף.
שווי נכסים ללא מינוף.
כן,
זאת אומרת יכול להיות שלך שני נכסים, 50%, אז זה מגיע בעצם לשווי?
כך דוגמה, קניתי בניין במיליון דולר, שמתי חצי מיליון דולר הון עצמי, חצי מיליון, הון עצמי שלי, לא של משקיעים.
כן, הון עצמי שלך.
וחצי מיליון מינוף, אז השווי נטו שלי הוא חצי מיליון. בסדר? למרות שהבניין שווה מיליון. אז אתם צריכים להראות שווי נטו בגובה הלוואה, והנזילות, זאת אומרת, כסף מזומן בחשבונות בנק, בגובה של 10% משווי הלוואה, על מיליון דולר הלוואה, אנחנו נצטרך להראות 100,000 דולר נזילות בחשבון הבנק, אחרי שסגרנו את העסקה. עכשיו, אם אנחנו עושים הלוואה של מיליון דולר, יחסית קל. אבל אם אנחנו עושים הלוואה של 15 או 20 מיליון דולר, אנחנו צריכים להראות 20 מיליון דולר שווי נכסים, ואנחנו צריכים להראות בין מיליון ל-2 מיליון דולר, תלוי בגובה הלוואה, בנזילות. הדברים האלה חשובים כי הם מראים לכם שיש
איתנות.
איתנות כלכלית ליזם וניסיון. אם הוא מחזיק ב-20 מיליון דולר שווי נכסים, זה אומר שיש לו יכולת והבנה המעמיקה של השוק, והוא יכול להתגבר גם על תרחישים. אז השאלה היא איך אתה חותם על ההלוואות ואיך אתה מתגבר על האתגרים. אם הוא בא ואומר לכם, אני השווי שלי הוא 0.5 מיליון, אבל אנחנו חותמים על הלוואות של 30 מיליון כי אנחנו מביאים מישהו, לגיטימי, רק פה, צריך לשים יותר דגש על הניסיון שלו ועל היכולת שלו לנהל עסקה. השאלה הבאה, צוותים מקומיים, איך בחרת עם מי אתה עובד? איך בחרת את חברת הניהול? איך בחרת את הקבלנים? איך בחרת את הביטוח? איך בחרת כל אחד מהמרכיבים של עסקה? ולמה דווקא את החברה הזאת? למה דווקא את חברת ניהול הזאת ולא 4 אחרות שראיינת? למה בחרת את הקבלן הזה ולא 80 אחרים שקיימים? הדבר הזה יאפשר למשקיע להבין את החשיבה של היזם. מה חשוב לו? מה הוא בודק? אם הוא יגיד לכם, זה הקבלן הכי זול שראיתי, זה סבבה, אני פחות אוהב תשובה
כזאת. אם הוא יגיד לכם או לך, זו הדוגמה שאנחנו מדברים פה בשיח, שקיבלתי המלצות, מכמה וכמה יזמים שעובדים איתם, ואני חושב שזה לגיטימי לעבוד עם אנשים שיש להם המלצות טובות.
שזה תשובה מעולה. אני חושב שהתשובה, מה שנקרא, הכי טובה, מה שנקרא תשובה מצוינת, היא תהיה אוסף של דברים. זאת אומרת, אנחנו תמיד בוחנים X אופציות, מתוך הדבר הזה אנחנו תמיד נעבוד בשינוב של המלצות וחיפושי אונליין, ויש לנו סט שאלות, ויש לנו קריטריונים כאלה וכאלה, וכו' וכו' וכו', ומשם אנחנו קוראים החלטה. זה איזושהי תשובה על מבחינתי. ספוילר, ככה אנחנו עובדים, אז מבחינתי זו תשובת על. אבל נגיד דברים שהוא היה הכי זול, לא לגיטימי בעיניי. כי הכי זול זה לא פקטור, זה אומנם פקטור חשוב, עלות, אבל...
אבל איך יהיה הביצוע?
בדיוק. ומי כמוך יודע בקבלנים, חלק מהקבלנים שאנחנו עבדנו איתם בסוף, שהם גם, מה שנקרא, לא דלברו, והם הגיעו מהמלצות. אז אתה יודע, אנשים הם דינמיים, דברים משתנים, ולכן אני רוצה לראות שילוב. שאלה הבאה זה, איך אתה מנהל השבחה בסדר גודל שבוא נניח... במולטי פמילי לא תהיה השבחה של פחות מ0.5 מיליון דולר, בוא נגיד בעסקאות יחסית גדולות של 100 יחידות בצפונה, אני מניח שזה יהיה הרבה יותר אפילו. איך אתם מנהלים את זה? מה התהליך שלכם? המטרה, חברים, בתשובה, זה לא הטכני, זה לא השלבים, זה לא מעניין. מה שאתם רוצים לדעת זה לראות שהיזם שמדבר ויושב מולכם, מראה שליטה ובקיאות, הוא לא מגמגם, הוא לא מפחד גם להיכנס לפרטים, הוא לא מדבר ב-high level, בכלליות. אנחנו עובדים לפי שיטות פעולה מוכחות, יש לנו וידו, אנחנו כל דבר עושים, זה כללי. זה כללי. כל אחד שיודע לדבר קצת, ייתן לכם את התשובות האלה. יזם מנוסה, ישמח על ההזדמנות הזאת, על השאלה הזאת, לפרט. בסדר? יזם, שהוא מה שאנחנו קוראים לו wannabe יזם, ינסה להתחמק מתשובות וילך לסיסמאות ולבאזוורדס ולכל מיני דברים שהם נשמעים שיווקית מדהימים. השאלה הבאה, והיא מתקשרת למה שדיברנו על חברות משווקות, כמה עסקאות אתה עושה בשנה?
זאת שאלה מאוד חשובה.
היא מאוד מאוד חשובה שהיא גם תומנת בחובה, התשובה שלה מראה אם הוא באמת יזם. כי יזם אמיתי לא יכול לעשות מספר דו ספרתי של פרויקטים. אלא אם כן הוא הרבור גרופ או איזה משהו מטורף, לא יהיה לו את הקפסיטי. יזמים בפרייבט אקוויטי בסדר גודל שלנו יכולים לעשות 6, 8, 9 עסקאות בשנה, בוא נגיד פנומנים. בסדר? אנחנו בוולורה עושים בין 2 ל-3 עסקאות, בוא נגיד 3 בשנה מוצלחת, אבל בוא נגיד עד 2 עסקאות בשנה, ואם הוא אומר לכם, אנחנו עושים 15, 18, 20 עסקאות בשנה,
זה דגל אדום.
ספוילר, הוא לא יזם, כנראה, רוב הסיכויים. או שהוא עובד עם כמה יזמים ועובד בכמה שיתופי פעולה, ואז זה כבר משחק אחר, פחות מי שאתם רוצים לעבוד איתו. השאלה הבאה, שהיא פולו-אפ על כמה עסקאות הוא עושה, זה בכמה שווקים אתה פועל. שוב, פה היתרון של חברה משווקת זה שהיא עובדת עם יזמים. היא יכולה לעבוד ב-8 שווקים, 10 שווקים, 12 שווקים, זה לא משנה. יזם לא יכול לעבוד ביותר מ-2-3, ואם הוא ממש גדול וחזק, 5 שווקים. למה? פשוט, הוא צריך להתמחות בשוק.
להתמחות בשוק, להתמחות בחוקים, לכל סטייט בעצם יש עוד החוקים שלו.
מיסוי, חוקים, להכיר את התתי שווקים, להכיר את השכונות, שיהיה לך אנשים בכל אזור, להביא את העסקאות, לטפח מערכות יחסים עם מתווכים כדי שיביאו לך את העסקה הכי טובה. כשאתה עושה את זה במספר גדול של שווקים, זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד. ולכן אתם רוצים לדעת שהוא פועל בשניים, שלושה, 4 שווקים מבחינתי זה הלימיט העליון, אם הוא ממש ממש גדול, 5, אבל תראו שהיזמים האיכותיים והטובים ששווה להשקיע אצלם, הם לא עובדים ביותר מ2-3 שווקים. זה הכל. השאלה השביעית זה, אילו סוגי עסקאות אתה עושה? וזה שוב מתחבר להבדלים המהותיים בין חברה משווקת ליזם. חברה משווקת יכולה לשווק 3-4-5 סוגי עסקאות, בסדר? במידה ויש לה את הקפסיטי ואת היכולת ואת ההבנה. יזם לא יכול לעשות יותר בדרך כלל משני סוגי עסקאות. למה? שוב, העומק שהוא צריך של המקצועיות והידע שהוא צריך להפגין בכל עסקה כדי להביא אותה להצלחה, הוא מטורף. העולם הזה הוא דינמי. הוא צריך להתאים את עצמו לכל השינויים ולכל הדברים שמשתנים. עכשיו, אתם רוצים להבין איזה סוגים הוא עושה? אתם רוצים גם להבין למה הוא עושה את הסוגים האלה. כי הסיפור שמאחורי הלמה שלו, ייתן לכם את ההבנה מאיפה הוא מגיע, מה הערכים שלו, מה מניע אותו, וגם האם הוא ממש טוב במה שהוא עושה. תתפלו, הסיפור הזה של הלמה דווקא, יכול לפתוח לכם צוהר לעולם מאוד מאוד מעניין, של הראש של היזם ואיך הוא רואה את הדברים. השאלה הבאה היא כמה משקיעים יש לך היום. בסדר? פה אין נכון, לא נכון, כי יש משקיעים שירצו לראות שהמשקיע הזה יש לו 2,000 משקיעים, ויש משקיעים שהם יותר נוטים לדנ"א שלנו, של מספר מאוד מאוד מצומצם של משקיעים.
ואינטימי.
ואינטימי, ויש כאלה שיגידו, אוקיי, אינטימי זה פחות טוב לי, אני מפחד מזה, זה קטן מדי, ולכן אין פה נכון לא נכון. יש מה מתאים ומה פחות מתאים. אז היזם יענה לכם, יש לי X משקיעים כרגע, אתם רוצים לדעת כמה משקיעים פעילים. בסדר? כי אחד הדברים הכי פיקטיביים שיש בעולם הזה, זה
שיווקים.
שהם סופרים, בדיוק, הם סופרים את כל המשקיעים שהיו להם אי פעם, כולל אלה שלא השקיעו אצלם, אבל הם לידים. אז כמה משקיעים פעילים שמשקיעים אצלך, יש לך היום. בסדר? איזה סוגי משקיעים, איזה פרופיל משקיע הם? מה אתה היית אומר? שהם בני 30, הם בני 50, הם מגיעים מעולמות ההייטק, הם מגיעים עצמאיים, הם שילוב של הרבה מאוד דברים. איזה סוג הם? כי אנחנו תמיד נרצה להשקיע עם אנשים שהם דומים לנו. בסדר? האם אפשר לדבר עם משקיע, שניים, שלושה? פה אני שם גם כוכבית. כשאתם מקבלים טלפון מיזם לגבי משקיעים, קחו בחשבון שהוא לא ייתן לכם את המשקיעים שסונים אותו ובתביעות איתו ולא יודע מה, אם יש כאלה דברים חס וחלילה, אלא הוא ייתן לכם משקיעים שמרוצים. ומה שאתם רוצים לשאול אותם זה לא האם אתם מרוצים, זה כמו לשאול אמא עם הילד שלה יפה. בסדר? ברור שהם מרוצים. אתם רוצים לשאול אותם על התהליך. האם נתקלו בקשיים בפרויקטים?
על העדכונים.
בדיוק. האם הוא מעדכן בזמן? האם הוא זמין? האם הכל מתנהל כמו שצריך? ואם משהו היה לא כמו שצריך, איך הוא בחר להתנהל? אלה הדברים שחשובים לשאול משקיעים, ולא כמה תשואה עשית, נכון, זה פיקנטריה, זה רכילותי, זה מגניב, אבל זה לא המהות. בסדר? שאלה אחרונה לגבי המשקיעים זה, האם יש לך משקיעים שלא מרוצים ממך? עכשיו, זאת שאלה שהיא קצת לא נעימה, כי אנשים לא אוהבים לדבר על הדברים הפחות טובים, אבל אני חושב שיזם שהוא יהיה מספיק אמיץ לבוא ולהגיד, כן, היו לי כמה משקיעים שלא היו מרוצים ממני, כן, הסיפור היה ככה וככה, ויותר מזה, מבחינתי יזם גדול זה יזם שיבוא ולהגיד, כן, היו לי משקיעים שעשיתי איתם טעות, למדתי מהטעות הזאת, אבל כן, הם לא מרוצים ממני, ולצערי המערכת יחסים נגמרה. זה מעיד על גדולה, זה מעיד על בגרות, זה מעיד על איכות היזם, ועם יזם כזה אני חד משמעית הייתי רוצה לעבוד. יזם שבא ואומר, לא, אין לי משקיעים שלא מרוצים ממני, זה בסדר, זה לא אומר שהוא שקרן, יכול להיות שהוא לא יודע, ויכול להיות שיש משקיעים שסיימו סייקל ולא יחזרו להשקיע, והם לא מרוצים, אבל לא הביאו את זה. בסדר? אבל אם הוא ייתן תשובה של חיובי, ומה הוא למד מזה, זה מבחינתי מדהים, מדהים. השאלה הבאה, והיא שאלה מאוד מאוד בסיסית וקריטית, ובדרך כלל היזם גם ינדב אותה לפני שתשאלו, זה מה יחידת השקעה מינימלית אצלך. בסדר? יש פה קשת שלמה שאפשר ללכת עליה. יש יזמים שמגייסים $10,000,
מ-50, 100, 200.
אני לא חושב ראיתי $10,000.
$10,000, רק הדוחות שהם צריכים לשלם,
נכון,
לשלם את התשואה.
ויש כאלה שהם מכניסים ממינימום של $500,000. אתם רוצים להבין למה היחידת השקעה הזאת זה מה שהיזם קבע. בסדר? למה לא פחות? או למה לא יותר? אם הוא $500,000, למה לא פחות? אם הוא $10,000, למה לא יותר? עכשיו חבר'ה, אם יזם מגייס מכם $10,000, בואו, תלכו. הכלל אצבע שלי בעסקאות בארצות הברית לצורך העניין, כל האחרות אני לא יודע, אבל ארצות הברית, אם אין לכם, בוא נגיד, $100,000, $75,000, גבולי. גבולי אפשר להתחיל, אבל $50,000, $30,000, $20,000, חבר'ה, אתם קונים צרות. אתם לא קונים השקעה, אתם קונים צרות. היזמים האלה שמים, מה שנקרא, יחידות השקעה קטנות, כדי למשוך את המשקיעים הפחות, שפחות מבינים, או שמשקיעים מתחילים, ויש סיכוי טוב שאתם קונים צרות, ולכן תהיו מאוד מאוד זהירים מיחידות השקעה מאוד מאוד קטנות, וגם במהות תחשבו כמה זה עולה לכם בסוף, כולל הדוחות, כולל המיסים, כולל כל הדברים, ותראו שיש מצב שב-$50,000 לא שווה לכם להשקיע. השאלה הבאה היא גם שאלה שהיא תבדיל בין היזמים הטובים לפחות טובים, והיא האם נכשלת? עכשיו, זאת שאלה שאני גאה לענות עליה, כי ביזם שלא נכשל, הוא מבחינתי בוסר. הוא חי על, על מזל, ובסופו של דבר המזל הזה ייגמר. ואתם רוצים להבין שהיזם שעבדתם איתו חווה כישלונות, מה קרה, זאת אומרת, איך הכישלון הזה בא לידי ביטוי, מה הוא יכל למנוע, זאת אומרת, מה השיעור שהוא למד.
ובעצם, מה הוא למד?
מה השינוי, בדיוק, מה הוא למד, אבל מה הוא שינה בחברה או בתהליך כדי לא לבצע את אותה טעות שוב. זה הדבר הכי חשוב, בסדר? אז שוב, מה קרה, מה ניתן היה למנוע, מה הוא למד ומה הוא שינה כדי למנוע את הכישלון הזה שוב. השאלה הבאה היא שאלה שהיא טובה גם בשביל האנרגיה של השיחה, זאת אומרת לא לדבר רק על משקיעים לא מרוצים, מה הכישלון?
דברים רעים, עכשיו דברים טובים.
השאלה הבאה היא להרים ליזם ולתת לו, מה שנקרא, לספר את סיפור הגאווה שלו. והשאלה היא, מה העסקה הכי טובה שהייתה לך עד היום? עכשיו פה זה יהיה מעניין, כי יהיו יזמים שיבחרו להתמקד בעסקה שעשתה הכי הרבה כסף. יהיו יזמים שיבחרו לדבר על העסקה שלימדה אותם הכי הרבה. יהיו יזמים שיבחרו לדבר על העסקה שבה הם נכשלו, ומבחינתם זה הדבר הכי טוב שקרה להם, כי זה יצר להם איזה מפנה. אבל הבחירה של היזם לדבר איתכם על העסקה הכי טובה שלו, התשובה שלו תעיד עליו יותר מהכל. ושמה המשקיע יוכל לבדוק הלימת אינטרסים, או הלימת ערכים, סליחה, לא אינטרסים, עם היזם. אני תמיד מדבר על העסקה הכי טובה שלי, זה לא העסקה שהרווחנו בה הכי הרבה כסף, זה צאדם פארק. כל משקיע שלנו מכיר את השם הזה כבר. בסדר? זאת העסקה שעשיתי בה הכי הרבה טעויות, אבל העסקה שהפכה אותי ליזם שאני היום. חד משמעית. השאלה הבאה היא שאלה גם שחוזרת לערכים. כל השאלות שלנו הן מגיעות פחות או יותר לאותן תשובות, אבל מדרכים מזוויות שונות כדי לייצר באמת הצלבות של נתונים. בסדר? אז השאלה הבאה זה, מה אני מאמין שלך? או במילים אחרות, מה ערכי הליבה שלך? מה אתה מאמין? מה הערכים שעל פיהם אתה פועל, מקיים, מבצע עסקאות? בסדר? ופה זה כל כך רחב שכל בן אדם יגיד את מה שהוא מאמין בו. מה שחשוב זה לשים לב שהוא לא מדקלם. שקיפות, יושרה. אני מצטער שאני...
כל הכי בטריוויאלים.
בדיוק, אני מצטער שאני נשמע כזה ציני, אבל זה כבר די, הכנו את הדברים האלה. שקיפות, יושרה. אני רוצה לשמוע אותך, פחות לשמוע buzzwords, וגם אם אתה מאמין בשקיפות ויושרה, בוא דבר איתי. אל תגיד לי שקיפות יושרה, כי קראת את זה עכשיו באיזה גוגל בכמה ברושורים, וזה נראה לך מגניב. בסדר?
תן לי דברים תכלס בשטח.
בדיוק, דבר איתי בשפה שלך, תסביר לי מה חשוב לך, ואל תדקלם לי עכשיו איזשהו גיליון כזה. שאלה הבאה, זה לדעתי אחת השאלות הכי חשובות שיש, שדרך אגב כשאני בוחר שותפים, זה השאלה אחת, משותפים דרך אגב, חברות ניהול, קבלנים, כולם, זה אחת השאלות הראשונות שאני שואל, זה מה הקווים האדומים שלך כיזם? מה הדברים שהם, אנחנו קוראים לזה באנגלית, ה-non-negotiable שלך, הדברים שאין עליהם מסע ומתן, it is what it is, זה take it or leave it, זה 1-0, מה שנקרא, יארג ובל יעבור עבורך. ופה שוב, זה חוזר לערכים של היזם, פשוט בקונסטלציה אחרת, ומה שאתם רוצים זה לשמוע פה דברים שמגינים עליכם, שמגינים על העסקה, שלא מייצרים סיכון מיותר, כי יזם שהוא הרפתקן, זה יכול להיות מגניב בהוליווד, בסרטים.
אבל לא שמדובר בכסף.
בכסף שלכם אתם רוצים יזם שמרן, אתם רוצים שזה יהיה משעמם, אתם לא רוצים מישהו שיקפוץ עכשיו מצוקים, ובסוף יכול למות ביחד עם הכסף שלכם.
חשוב גם להדגיש שהשאלות שאנחנו מדברים על אני מאמין, על ערכי ליבה, וכל הדברים האלו זה בעצם, כי בהשקעות אלטרנטיביות אין לנו רגולציה.
נכון.
ואנחנו צריכים בעצם לשים לב מי הבן אדם, מה האופי ומה הפעולות שהוא עושה, כדי שבאמת בעסקאות סינדיקציה או בעסקאות מולטי פמילי, זה בעצם לקפוץ למים מבחינת האמון.
נכון.
שזה מה שאנחנו תמיד אומרים למשקיעים, אתה יכול לעשות את כל הבדיקות, בסופו של דבר אתה צריך את האמון ולקפוץ איתנו למים.
נכון, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא מוכרים בביזנס הזה שלנו כסף. אין פה השקעות. המטבע הוא מטבע של אמון. ואם אתה מאמין בנו ואנחנו מאמינים בך, זה יעבוד מדהים גם אם ההשקעה לא תצליח. בסדר? גם אם ההשקעה לא תצליח, אבל יש אמון ויש הבנה ויש דרך ארוכה וראייה מפוקחת ואמיתית של איך השקעות צריכות לראות, ודרך אגב זה יכול להיות אחלה פרק בפודקאסט, איך השקעות נראות במציאות, אז שמה מנצחים כולם. שזה מוביל לשאלה הבאה, האם פיתרת אי פעם משקיע?
רגע, אני אשאל אותך את זה.
יאללה.
רואי.
כן.
האם פיתרת פעם משקיע?
בוודאי. עכשיו, אם אתם רוצים לשמוע את התשובה המלאה, תקבעו איתי שיחה, ואנחנו בהשקעה הבאה נדבר על זה. אבל כן, אני פיתרתי משקיע. וזה חשוב מאוד להבין שיזם לא עובד עם כל בן אדם. כי אם הוא עובד עם כל בן אדם, והוא לא פיתר אף פעם משקיע, לא פעם, אם הוא לא פיתר אף פעם משקיע, זה לא אומר משהו. אבל אני רוצה לדעת שליזם יש עקרונות, עוד פעם, קווים אדומים, non-negotiables, ערכים, ואם אין הלימה, אז הוא יודע גם להגיד שלום. אחרת, מבחינתי, הוא מסתכל על כל המשקיעים כארנקים. תביא את הכסף שלך, יש לך דופק, יש לך תעודת זהות, יש לך כסף, בוא תיכנס. אנחנו משתדלים להימנע מלפטר, אנחנו אוהבים לסנן לפני. זאת אומרת, אם אין התאמה, ושוב, אני חייב להדגיש, זה לא טוב או לא טוב, זה מתאים או לא מתאים. האם המשקיע הזה מתאים לנו כחברה? ולא פחות חשוב מזה, האם אנחנו כחברה מתאימים למשקיע הזה? בסדר? לא יכול להיות שכל המשקיעים שיש להם כסף מתאימים לאותו יזם. לא יכול להיות ש100% מהמשקיעים, ש100% מהאנשים שיש להם כסף בעולם הזה להשקיע, מתאימים. אם כן, זה בן אדם בלי ערכים, זה בן אדם שפשוט רוצה לקחת כסף, וכנראה שכשדברים ישתבשו, הוא לא יהיה שם. כנראה. השאלה האחרונה, מבחינתנו, זה חוזר לחברות המשווקות. האם עשית מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו בעברית exit פעם? באנגלית, השפה המקצועית זה נקרא full cycle. Have you gone through full cycle once? וגם פה, כמו שאמרת הפעם הקודמת, אני קצת חלוק עליך. אם יזם לא עשה אף פעם exit מלא, אם הוא לא סיים, זה לא אומר שהוא לא יזם טוב. יכול להיות שהוא פועל פחות זמן, ואז הסיכון של המשקיע יותר גבוה, ואז יכול להיות שיש משקיעים שאוהבים סיכונים גבוהים, כי התשואות הן גבוהות יותר, ויכול להיות שהוא עדיין, או שהוא ממש לפני סיום פרויקט, ודרך אגב, ביומן שלי, או במילון שלי, refinance, מבחינתי, הוא אינדיקטור מצוין לאקזיט, כי בסופו של דבר, ביצעת ריפייננס, עשית קאש אאוט, עמדת בתוכנית העסקית שלך, גם אם היא אחרי 3 שנים ויש לך עוד 2-3 למכירה, אבל בסופו של דבר הצלחת לייצר תוכנית עסקית, להביא אותה לידי ביטוי.
והצלחת בעצם לחלץ את המקצפי למשקיעים.
בדיוק, העלית הערך של הבניין, ולמעשה מפה אתה לילוך שישי. אתה משייט, מגיע למכירה, ומבחינתי זה מאוד מאוד נחשב. אז כמו שאמרת בחברות משווקות, אם הוא ביצע כמה אקזיטים, זה מגניב, זה מוסיף איזשהו ביטחון פסיכולוגי, זה נותן איזושהי הבנה.
איזה
פן
פסיכולוגי.
נכון? אם הוא לא ביצע, יכול להיות ששווה לבחון את המודל שלו. כי יכול להיות שבמודל שלו, הוא מתמחר במרכאות את הסיכון הזה, ולמעשה נותן למשקיעים הרבה יותר. זאת אומרת, שאם אני יזם שביצעתי עכשיו 15 אקזיטים, ואני מאוד מאוד בטוח בעצמי ביכולות שלי, אני אגיד לך, זה התנאים שלי, וזה החלוקה, ו-it is what it is. יכול להיות שאם אני עוד לא סיימתי, כנראה שאני מבין שכנראה יש פה איזשהו טרייד-אוף, יש פה איזשהו משהו שאני צריך לוותר עליו, ואני אגיד לך, אוקיי, בגלל שעוד לא סיימתי, אני עושה חלוקה של 90-10. 90% למשקיעים, 10% אליי, כי אני מבין שהסיכון פה הוא קצת יותר גבוה, ואז כל משקיע יחליט אם זה מתאים לו, או פחות מתאים.
כאילו, בוא נגיד, יזמים שהם מתחילים, אתה אומר שיש בעצם משא ומתן על המפל רווחים?
תראה, אני שמעתי על הרבה מאוד דברים, אתה נכנס פה לעוד, אתה יודע מה, הנה בוא נעשה שאלת בונוס. האם התנאים לכל המשקיעים שווים? ומה שאני לא רוצה לראות זה שיש תנאים שונים למשקיע כזה ותנאים שונים למשקיע כזה.
בדיוק, כי אני יודע שאצלנו בחברה החוזה הוא קוקי קאטר והכל אותו דבר.
נכון.
כל המשקיעים מקבלים את אותם תנאים. השאלה שלי היא עם יזמים שהם מתחילים. האם יש פה באמת מסע ומתן, אם אני הכנסתי קצת יותר, קצת פחות?
תראה, יש חברות שבאות ואומרות, אם משקיע ישקיע יותר כסף, הוא יקבל תנאים יותר טובים, זה לגיטימי. ככה עובדות בתי השקעות, ככה עובדים בתי השקעות. יש הרבה מאוד חברות שעושות את זה, ואומרות, אם אני צריך לגייס 5 מיליוני דולרים, ומגיע לי משקיע ושם 3, אז בסדר, הוא יקבל תנאים מועדפים. בסדר? זה עוד פעם, זה קשור לערכים, לחברה.
עכשיו, אני פשוט לא מתחבר.
אין פה נכון, לא נכון. זה, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מאמין בערך הזה, ואני מאמין בערך אחר לגמרי. זה פשוט מה שמתאים לך, ומה שמתאים לי. אבל זה כן לגיטימי שיזם ייתן תנאים שהם טובים בהרבה למשקיעים, במידה והסיכון הוא הרבה יותר דרמטי, כי בסופו של דבר המשקיעים מסכנים פה את הכסף שלהם. ולכן אם הסיכון הוא גבוה, אני רוצה לדעת שגם התגמול הוא גבוה. ויזם חכם, שהוא אולי מעט ניסיון, זה מה שהוא יעשה. הוא ייתן מודל עסקי שהוא חד משמעית לטובת המשקיעים, נותן להם גם גילוי נאות מלא. חבר'ה, אני יחסית עם ניסיון מועט, אני יודע מה אני עושה, הנה זה המנגנונים שלי, זה הדרך שבה אני עובד, אבל אני מבין ואני רוצה להתקדם איתכם קדימה. ספוילר, זה מה שאני עשיתי כשהתחלתי. בסדר? ויש כאלה שיגידו, אוקיי, מתאים לי, ויש כאלה שיגידו, אני לא אוהב סיכון. הדבר האחרון שאתה רוצה בתור יזם, זה שייכנס אליך משקיע שלא מתאים. כי אז את הצרות אתה תגלה באמצע ההשקעה.
כן, במהלך הדרך.
בדיוק, ואת זה אתה לא רוצה. אז אלה חלק קטן משאלות שאפשר לשאול יזם, ככה כדי, מספיק כדי להבין באמת אם אני רוצה להתקדם איתו או לא רוצה להתקדם איתו. אם יש לכם עוד שאלות שלא כיסינו פה ואתם חושבים עליהן, או איזושהי שאלת, מה שנקרא מיליון דולר שיש לכם בארסנל, בארגז כלים, ואתם רוצים לחלוק איתנו, אנחנו נשמח לשמוע, תעדכנו אותנו. אנחנו סיימנו את הפרק של היום, ומקווים שוב שנתנו ערך. תראו לנו אהבה, תנו לנו קצת בתגובות, בלייקים או איך שזה לא עובד בפלטפורמה. ואנחנו נתראה בפרק הבא בציפייה, ושיהיה לכם אחלה שבוע. אחלה שבוע, טל.
אחלה שבוע, רואי.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.